Aleluia, Imaxili, Yabashota Abba, Bechamaul Vana, Iyaduya, Ufninim Shel Kol Chesed, Ve'na'atava, Ve'libi Erchena, Ve'na'agishena, כיוון שנפעה ולי יחמה ואישמה כיוון שנפעה אומיתנו לך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
Idango atma mandala kamitriya.
Goyati yasi mitzachi Babuda vadama uvasanka Tadiye niskutam shetove maasai Likhile ala leman kol avriya Goyati yasi Babuda Badama Uvasanga Tadien Iskutam Shetove Masai Vifile Aleman Kol Adriya Adoya Ati Yasi Mitrafi Babuda Badama Uvasanga Tadien Iskutam Shetove Masai
ערב טוב. כן, השיעורים האלה הם קצת משלים, כי זה מעט שמכיל מרובה, יש בהם הרבה הרבה. אז אם לסכם מה שעשינו בשיעור הקודם, אז אם אתם זוכרים במקרא הקודמת, אני חושבת קראנו לה ידע כל, היום איך קוראים לה? מתוהר על ידי התפילה. אז דיברנו על ידע כל, זה הכותרת. ידע כל כמובן זה המצב התודעה של ישות מוארת, של בודה. ומסטר קמלה שילה מדבר על מכשולים להשגת ידע כל. כי בעצם התזה היא שאלמלא היו לנו מכשולים, כבר היה לנו ידע כל, כי לא צריך לעשות כלום בשביל שיהיה ידע כל, רק צריך להסיר את המכשולים. זה הכל. ואיך קראנו למכשולים האלה? גק. גק. מה ההבדל בין גק וגק? אבל גק הוא מקרה פרטי של גק. גק זה רוחות שמייצרות מכשולים, וגק יכולים להיות כל סוג של מכשול, בין אם אנחנו משייכים אותו לאיזה רוח חיצונית, בין אם... ומה הגק העיקרי שהוא מזכיר? מישהו אמר? השקפה שגויה. השקפה שגויה ביחס לדברים, וממנה יוצאים כל הגקים האחרים, מההשקפה. כשאנחנו לא מבינים את המציאות, אז כל השגיאות האחרות באות משם, וכל המכשולים באים משם. וברגע שחיסלנו את זאת, הכל מתיר את עצמו, כל הבלגן מתיר את עצמו, כל הבלבול מתיר את עצמו, ואנחנו משיגים מהרה. לוקח זמן, אבל ברגע שמבינים את הטבע האמיתי של המציאות, אנחנו מפסיקים לעשות שגיאות. ואז אתם זוכרים, היה לו שם תיאור כזה יפה, הוא אומר, ברגע שחיסלנו את כל המכשולים ליד הכל, מאיר אורה של חוכמה כמו אורה של השמש, שמאיר לכל עבר ללא שום הפרעה בשמיים נקיים מענן. כאילו זה כבר יש לנו, עכשיו רק צריך להוריד את כל העננים. ואיך הוא אומר נגיע לשמה? אתם זוכרים, היה לו כזה פסוק נחמד שאומר שיש רק דרך אחת. אתם זוכרים, יש רק דרך אחת. לא במובן שיש רק שיטה אחת. יש הרבה שיטות, אבל הם בסוף צריכות כולם להביא את המתרגל לאותה נקודה, והנקודה היא להשיג הבנה של אופן קיומם של כל אינספור התופעות. להפריך את כל השגיאה שיש לנו בראש, ולהבין את טבע המציאות, את טבע המציאות הכוזב, ואת טבע המציאות האולטימטיבי. אז הוא אומר, בסוף צריך להגיע לשם, והוא הזכיר לנו שהבודה עצמו לימד כל מיני דרכים שאמורות להביא את המתרגל לשם. ועברנו, סקרנו כמה דרכים, אתם זוכרים, היה לנו שם את אסכולת האבידמה, המאזינים, רק תודעה. ואם אתם זוכרים, המאזינים היו אלה שהם דגלו מה שקראנו היעדר עצמיות עדין של האדם, וקשר ללימוד על מהמודרה שהיה לנו פעם מזמן, זה היעדר של איזה מין מישהו ששולט במצבורים שלנו. אם המצבורים שלנו זה הגוף שלנו והתודעה שלנו, הרעיון שאנחנו איכשהו בשליטה עליהם ושאנחנו מנהלים אותם, כזה אין. מישהו כזה, מנהל כזה, אין. למרות שאנחנו הרבה פעמים חיים כאילו שיש לנו שליטה. אנחנו עושים תוכניות, אנחנו לוקחים התחייבויות, זה מילא, אבל למעשה, אם נסתכל, אם נגיד את האמת, בעומק ליבנו, אנחנו מאמינים שיש לנו איזושהי מידה של שליטה, בשעה שאין לנו, שאין לנו בכלל. אז אפשר להגיד, אצל המאזינים, יש את כל התהליך הזה לברר לעצמם שאין שליט כזה, ובין השאר מתבוננים במצבורים ואומרים, מה, אני הגוף שלי? לא, אני לא הגוף שלי. אני הרגשות שלי? לא, אני לא הרגשות שלי. איך יודעים שאני לא הרגשות שלי? כי הם מתחלפים כל הזמן, והנה אני כאן, למשל. או חלילה אני אאבד חלק מהגוף, אני עדיין כאן. אז שמה התהליך הוא, אני לא המצבורים שלי. ב-Mind Only, זה האסכולה הבאה שהוא מדבר, אז אמרנו, הכל בא מהתודעה שלי, אז הכל אני, מחזירים את עצמי את הכל, מן הפוך כזה, עושים את כל הדרך, מ-אני לא, אני לא, אני לא, אני לא זה, לא זה, לא זה, לא זה פה, הכל זה אני. והוא מזהיר אותנו שלא לעצור שמה, כי זאת לא השקפה אולטימטיבית. יש גם את אסכולת הפרסנגיקה שהוא לא מזכיר אותה במפורש, אבל הוא בעצם מדבר עליה שמה. כי הוא מדבר על הריקות של הסובייקט, אתם זוכרים? יש אובייקט, יש סובייקט. הוא עובר לדבר על לתפוס את הריקות של זה שמשליך. אוקיי, הכל השלכה, אבל גם זה שמשליך ריק. אז הוא מרמז לנו על המדיימיקה, הוא לא מזכיר אותה במפורש. אחר כך, בסיום המקראה של פעם שעברה, הוא אומר, וכך, אם תשכון בידע של חוסר שניות, הרי שבעצם גם תשכון בכך. והכך, כמובן, זה המרחב של האופן שבו הדברים קיימים, זה הריקות. וזה לא הספקנו לדבר. והאמת שהוא לא מפרט יותר במקרא שלו על החוסר שניות. זה מפורט במקומות אחרים. ואני מצאתי מקור אחד שממנו אני רוצה לעשות לכם מדיטציה, זה ספר שנקרא אוצר של כתבים, משהו כזה. אז נעשה מדיטציה כדי קצת לרמז למה הוא מתכוון. כדי לדעת ממש מה הוא מתכוון, אתם צריכים להגיע לראייה ישירה של ריקות ולהיות בחוסר שניות. אבל לפני זה, קצת לטעום כאילו טעם. אז בואו עצמו את העיניים. הרגיעו את הגוף. התמקדו לרגע בנשימה. וכעת דמו שאתם מסתכלים בראי. מסתכלו על המשטח של המראה. יש יש שם בבואה שמשתקפת במראה. אבל היא לא נפרדת מן המראה. אין בבואה בלי מראה. אז אנחנו כאילו משתמשים בשתי מילים, מראה ובבואה. אבל אלה לא דברים נפרדים. ככה גם כל התופעות בעולמנו, בעולמכם, בעולמו של כל אחד מכם, הן מופיעות מתוך המרחב של הכך, והן בלתי נפרדות ממנו. חישבו על מצב שבו אתם ישנים ואתם חולמים חלום, וראו שהחלום הוא בלתי נפרד מהשינה. הם בעצם דבר אחד. אז לכאורה יש שניות, יש דואליות בין התמונות בחלום ובין האדם שתופס את החלום. אבל זאת רק הפרדה לכאורה. בעצם אין הפרדה. זה קורה בו זמנית. החלום וזה שתופס אותו קוראים בו זמנית. אין חלום בלי זה שתופס אותו. אין זה שתופס בלי החלום. ושניהם ריקים לחלוטין מכל קיום עצמי. מופיע החלום ברגע מסוים בשינה. הוא יכול להיות ברור יותר או פחות. ואין לו שום קיום עצמי. והוא לא נפרד מהשינה. והוא לא נפרד מזה שתופס. אז זה משל. והנמשל הוא כל התופעות בעולמנו. סמסרה או נרוונה, שניהם הם רק משחק מופע מתוך המרחב שלקח. ותו לא. דמו שאתם עומדים על שפת נהר גדול. ויש גלים על המים. הגלים בלתי נפרדים מהנהר. הגלים הם הנהר. אנחנו לא יכולים לדבר על גלים בלי שיש נהר, למרות שאנחנו משתמשים בשתי מילים. וכמו שהגלים מופיעים על פניו של הנהר, על פני המים, מבלי שיהיו נפרדים מהמים, ככה כל התופעות מופיעות בחיינו, בלי שיהיה להם שום קיומי של עצמה. הן מופיעות לפעמים מאוד ברורות, לפעמים מאוד מוחשיות, והן ריקות מכל קיום עצמי. ואין שניות בין המיינד שטבעו ריק ובין התופעות שגם טבען ריק. ככה כל הדברים הם בטבעם תיאורים לחלוטין ומופיעים באופן ספונטני. מתוך חוכמה שמעבר לזמן, מרחב שלקח, הם כולם מופיעים או קיימים באופן שאין בו שום דואליות. זה יכול להופיע בפנינו כדואלי. הנה אני והנה השני, הנה אדם אחר. אבל זה רק משחק. במיינד שלקח, אצל מי שהגיעו לקח, במיינד המואר, אין שום שניות בין התופעות ובין המיינד שמשליך אותם. ככה כל התופעות, ככה גם המיינד שלנו, ככה ההכרה שלנו, ככה הגוף שלנו. הכל מופיע ברור, מוחשי, בלי שיש לו שום קיום משל עצמו. כמו הגלים על המים. ואנחנו אומרים שהם קיימים כמו אשליה של קוסם. אתם זוכרים, השתמשנו בדימוי הזה. יכולים לפקוח את העיניים. אז יש שם ציטוטים ארוכים שלא הבאתי את כולם, אבל יש פירוט, אני אתן קצת פירוט. היסודות של אדמה, מים, אש, אוויר, מופיעים כאילו בעלי קיומי של עצמם, בעוד שהם ריקים ובלתי נפרדים מן הכך, וגם התודעה שתופסת אותם בלתי נפרדת. ככה כל היצורים בכל ששת סוגי היקומים הם כאלה, כולל אותנו. ככה כל הנגעים הגדולים והקטנים, ההשתוקקויות, השנאות, הדחיות, הבורות, הקנאה, הגאווה, כל זה כאילו קיים, אבל הקיום שלו הוא כמו אשליה של קוסם. ואת זה רואה האריה שיוצא מהמדיטציה של ריקות, עושה את המדיטציה, וכשהוא עושה אותה טוב ומגיע לתובנה של ריקות, הכל נעלם. בתוך המדיטציה הכל נעלם. והוא יוצא מהמדיטציה והנה הוא כאן. ויש בעיה, כי הוא יודע שהוא לא כמו שהוא חשב קודם שהוא כאן. ואז בא הדימוי הזה של כמו אשליה של קוסם. הוא עדיין קיים, הוא עדיין מתפקד, עדיין צובר קרמה, עדיין מפשילה לו קרמה, וזה הכל כמו קסם, כמו אשליה. הכל תופעות שמופיעות בתלות בתנאים שלהם, בהתהוות מותנית מה שקראנו, דברים פנימיים, דברים חיצוניים, כל הדברים האלה הם ריקים, המיינד שתופס אותם ריק, והריקות היא אותה ריקות, היעדר קיום עצמי. אז אנחנו אומרים, יש להם טעם אחד. יש להם טעם אחד לכל הדברים. והטעם האחד הזה, זה המיינד המואר שלנו. משם כל הריקות מתרחש. הוא יוצא וחוזר. לפי הקרמה, כמו מטה של קוסם. אז אם נחזור למקראה, המקראה הקודמת, המסנו את האובייקטים, המסנו את הסובייקטים, הגענו לחוסר שניות. והיה לנו שם עוד קודם, וזה היה בסוף הסמסטר הקודם במקרא, אם אתם זוכרים. דובר שם על לא לראות, היוגי שלא רואה דברים. והיה שם ציטוט מסוטרה של המסע ללנקה, שזה היה המקרא האחרונה בסמסטר הקודם. כל מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם עדיין מתייחס לציטוט ההוא. אני אקריא לכם את הבית. מקום זה, המושג בשלווה הספונטנית, מתוהר על ידי התפילה, הוא הראייה שאין בה מופע ללא כל עצמיות החוכמה הקדושה. אז זה מקום שמתוהר על ידי התפילה, הוא בשלווה הספונטנית, ופה מסה קמלשילה במקרא שתקבלו היום, ממשיך לבאר את הבית הזה. למעשה הוא כל הזמן ביאר אותו, והוא ממשיך לבאר אותו. וכשהוא מדבר על המקום של השלווה הספונטנית, למעשה, כמו שהוא מתאר, השלווה הספונטנית היא הסיבה למקום הזה, המתואר על ידי התפילה. היא הסיבה. אז היוגי שלנו, שיושב במדיטציה, הוא הגיע למקום שמאסטר קמלשילה קורא לננגווה מפה ישה. אם הוא ננגווה מפה ישה? אז ננגווה זה מה? מופע. משהו שמופיע. מפה, זאת אומרת בלי מופע. ישה, חוכמה. חוכמה שאין בה מופע. ננגווה מפה ישה. שזה מה? מה זה חוכמה שאין בה מופע? זה חוכמת הריקות, זה החוכמה שהאריה כשהוא נמצא במדיטציה של ריקות. זה היה קודם. עכשיו, למרות שהוא לא אומר את זה במפורש, אבל אם אנחנו נקרא מה שהוא אומר, בעצם כבר עשינו דרך העירייה, אנחנו עוברים לדרך התרגול עכשיו אצלו. עכשיו, הבודיסטווה בעקבות זה שהשיג את הננגווה ישה מפה, עכשיו הוא עובר למקום הזה שמתוהר על ידי התפילה. אז מה זה המקום הזה שמתוהר על ידי התפילה? זה הכותרת שיש למקראה פה. ואתם תראו במקראה שבעצם מאסטר קמלשילה מדבר פה על בודיצ'יטה. מזכיר בודיצ'יטה. עכשיו אתם זוכרים, בודיצ'יטה, הוא דיבר איתנו כבר מזמן, בקורסים הראשונים, דיברנו הרבה על בודיצ'יטה, והוא דיבר על שיטה וחוכמה, ועל החשיבות של בודיצ'יטה, כמניע שיביא אותנו בסוף אל החוכמה, וכך הלאה. אתם יכולים לדבר על זה די הרבה, והנה עכשיו, הוא עוד פעם חוזר לבודיצ'יטה. הוא כל הזמן שוזר את הבודיצ'יטה בתוך הכתב הזה, כל הזמן שוזר אותה בפנים. למה אתם חושבים הוא חוזר עכשיו שוב לבודיצ'יטה? הוא מדבר על ידע כל. אנחנו צריכים את הבודיצ'יטה בשביל להגיע לידע כל. כי בלי זה אי אפשר להגיע להארה. אנחנו חייבים את הבודיצ'יטה. מיד אחרי שהאריה ראה ריקות ישירות, יש לו תובנה לתוך הטבע של המציאות, הטבע האולטימטיבי של המציאות, וביחד עם זה תובנה של איך המציאות הזאת קיימת, תובנה לתהליך הקרמי, שקורה כבדרך נס, למישהו שלא קיים באופן הרגיל שאנחנו חושבים שאנחנו קיימים, ובכל זאת התהליך הקרמי נמשך, ללא שום יוצא מן הכלל, ללא שגיאה, באופן מאוד מדויק, 100% מדויק. וכמובן שברגע שיש את התובנה הזאת, זה מביא אותנו, דיברנו על זה, לשמירה קפדנית על המוסר, כי אנחנו עכשיו מבינים שכל דבר שאנחנו עושים יעצב אותנו ויפשיל בשבילנו וייצור את העתיד שלנו, את מה שנחווה בעתיד. וכמובן עכשיו, בין השאר בגלל ההבנה הזאת, עכשיו אנחנו מיישמים בודיצ'יטה, כמובן, בגלל ההבנה הזאת. ובאמצעות הבודיצ'יטה והיחס האוהב ליצורים, אנחנו נצבור את הסיבות והגורמים הקרמיים כדי להשיג את הידע כל ואת ההערה. אז המצב הזה שבו כתוב מאוד יפה, אי אפשר להתחרות פה, הוא אומר ככה, בשל חמלתם הגדולה, הבודיסטוות נושאים תפילה להיות מסוגלים לפעול למען כל אינספור הברואים. הם מתפללים, מונלם, הוא אומר, יש מונלם. הם מתפללים שהם עצמם יוכלו להיות לברכה לכל הברואים. וכתוב, מכוח תפילתם זו והתרגול של נתינה ושאר המעשים הטובים, זאת אומרת שאר השלמויות, מצב המדיטציה שלהם הופך להיות טהור לחלוטין. אז זה המקום שמתוהר על ידי התפילה. התפילה שמדובר בה זה התפילה של הבודיסטווה, שמתפלל בליבו להביא את עצמו למצב שיוכל להיות לברכה לכל היצורים. וזה אוסף בשבילו את הקרמה המדהימה להגיע לידע כל. ובנושא הזה יש לכם פה במקראה בהמשך שני ציטוטים מאלם רינצ'מו. שניהם קצרים. הם שניהם מביאים ציטוטים מהסוטרה של ביאור הכוונה האמיתית של הסוטרות, זוכרים? זה הסוטרה מקורס 15. אחד אומר ככה, אז זה הבודה אומר, פשוט ג'סון קאפה מצטט. הווה ניקח אדם שתודעתו אינה מכוונת לפעול למען כל היצורים. מישהו שאינו ממוקד על עשיית כל מאמץ עבורם. כל מאמץ עבורם. הבודה אומר, מעולם לא לימדתי שאדם כזה יכול להשיג הערה מלאה ומושלמת שאין למעלה ממנה. אי אפשר להגיע לידע כל בלי זה. בציטוט השני מתייחס לשלמויות. והוא אומר, מבין כל השלמויות, שלמות החוכמה, שזה השישית, היא היחידה שבעזרתה אנו משיגים את התובנה של הכך. הוא אומר, לא ניתן לעשות זאת בעזרת שלמות המדיטציה או כל האחרות. שזה נשמע לנו מוכר וכך הלאה, כבר למדנו את זה מזמן, אבל יש פה הדגשה מסוימת. לא מספיק רק לפתח את המדיטציה. ההדגשה הזאת היא מאוד חשובה, כי אנשים יכולים בקלות להתבלבל. ויש הרבה מסורות רוחניות שיכולות בנושא הזה לבלבל. לא מספיק לפתח את המדיטציה. חייבים לפתח חוכמה ולא לטעות ולחשוב שהריכוז לכשעצמו הוא שלמות החוכמה. ואתם תשמעו במסורות אחרות שמדברים, אנחנו מגיעים לסמאדי, וזה כאילו הפסגה של הדרך, אבל הוא אומר, לא, זה לא הפסגה של הדרך. צריך להשיג את שלמות החוכמה, זאת אומרת, לראות את טבע המציאות האולטימטיבית. ושוב הוא מצטט מתוך אותה סוטרה, שבה הבודיסטווה שואל, או המבורך, באיזה שלמות משתמשים הבודיסטוות על מנת לתפוס שלשום אובייקט קיים לא יכול להיות שום טבע אמיתי? הבודיסטווה ששואל זה הוולוקיטשוורה, והבודה עונה לו, או הריבון הוולוקיטשוורה, הם משתמשים בשלמות החוכמה. ואז חוזר אותו הרעיון שהזכרנו קודם, שהבודה אמר, מעולם לא לימדתי שאדם שתודעתו לא מכוונת וכך הלאה יכול להשיג הערה שלמה. עכשיו הבודה אומר, מעולם לא אמרתי שאדם שאיננו שואב בחוכמה יוכל להשתחרר. ואין זה משנה כמה אמונה יש לו בדרך הגדולה של הבודיסטוות, או כמה מאמץ הוא מנסה להשקיע בתרגולה. זאת אומרת, אם מישהו מאוד מאמין בדרך הבודיסטוות, בעשייה של חסד, ומשקיע כל מאמץ לתרגל את הדרך הזאת, הוא אומר, לא מספיק בשביל להשתחרר. חייבים החוכמה, אז זה שתי הכנפיים. חייבים את שתי הכנפיים. זה בציטוטים האלה. והאמת, אנחנו יודעים ששלמות החוכמה היא מספר 6, גם 1 עד 5, הן לא שלמויות עד שלא רכשנו את שלמות החוכמה, וזה למה? אתם זוכרים? כשאנחנו עוד לא מבינים את האובייקט שלשמו אנחנו פועלים, אנחנו לא מבינים את הטבע האולטימטיבי של עצמנו, מי אנחנו באמת, אנחנו לא מבינים את הטבע של האדם שאנחנו נותנים לו, או מפתחים אורך רוח כלפיו, וכך הלאה. אז עד שאין לנו את ההבנה הזאת, השלמות היא לא שלמה. והחסד שאנחנו צוברים כתוצאה מהתרגול של השלמויות, הוא חלש. הוא לא מספיק. כי הכל מלווה בתפיסה של קיום עצמי, שטבועה בנו, שבאנו איתה. וכשהכל מלווה בתפיסה הזאת, אנחנו לא יכולים באמת לצבור את מצבור החסד כמו שצריך. עדיין צריך לעשות חסד, אין ספק, זה מה שבסופו של דבר יאפשר לנו להגיע לשלמות החוכמה. אז אנחנו חייבים לתרגל את השלמויות, אבל הן לא יהיו שלמות עד שלא נשיג את שלמות החוכמה. ואז ברגע שהשגנו, אז השלמויות יהיו עכשיו הדרך הרביעית של הבודיסטווה. הדרך שבה הוא מביא את עצמו ליד הכל. אז הכל אם ככה סובב סביב הראייה הישירה של ריקות. אחרת אנחנו יכולים לתרגל את השלמויות הרבה זמן, וזה יהיה נפלא, אבל כמו שאומרים הכתבים, זה עדיין לא ישחרר אותנו, וזה יכול להיות הרבה זמן, ואין לדעת כמה זמן. זוכרים, מאסטר שנטידבה, דיברנו על אני וזולתי, ודיברנו על הקו שמפריד ביני ובין הזולת, והוא מזכיר שם, עד שלא נמחק את הקו הזה, אנחנו לא יכולים באמת לצבור את הקרמה התאורה, את זו שתסבור את מכלול החסד. ויש פה עכשיו קטע מאוד נחמד, מאוד יפה, אצל קמאל השילה. אז הוא דיבר קודם על הבודיסטוות, שנושאים תפילה, כדי להביא את עצמם למצב שבו יוכלו באמת לעזור ליצורים, וזה מביא אותם למקום טהור. דרך אגב, הוא אומר שהמדיטציה שלהם הופכת להיות תאורה לחלוטין, אבל כשהוא מדבר פה על מדיטציה, הוא מדבר בעצם על דרך התרגול כבר. אז פה כל מה שהם עושים הוא עכשיו בגדר מדיטציה, על הכרית או לא על הכרית. בעצם הוא מדבר על התרגול, הוא הופך להיות טהור לחלוטין. ועכשיו בשורה הבאה הוא אומר, מאוד יפה, אז הם מבינים לגמרי עכשיו, הם כבר עברו את דרך הראייה, הם מבינים לגמרי שאין לשום דבר שום מהות משל עצמו. להם אין שום מהות משל עצמם, ליצורים סביבם שסובלים אין שום מהות משל עצמם. אז זה כאילו, תגידו, אני כלום, הם כלום, אז מה אני צריכה להתאמץ? כאילו, אין שם כלום. מחשבה שגויה מאוד, הוא אומר, למרות שהם מבינים לגמרי שאין לשום דבר שום מהות, הם אינם נגועים במחשבה השגויה שהם פטורים מלטפל בצורכיהם של כל המון היצורים או בצרות של גלגל הסבל, והם נשארים עד לסיום הגלגל. הם ממשיכים. מה זה נקרא שהם נשארים עד לסיום הגלגל? זה לא במובן שהם מעכבים את ההערה שלהם עד שכולם משתחררו, לא לזה הכוונה. אצלם הגלגל יסתיים כשלא יהיה יותר יצור סובל. זה אומר שהם נשארים עד שהם מתארים את כל מה שהם צריכים לתאר במיינד שלהם. אז הם לא נופלים לניהיליזם במילים אחרות. הם מבינים שהיצורים מופיעים להם כסובלים, שזה רק מקסם של קוסם, אשליה של קוסם, אבל זה מופיע בחיים שלהם, לכן הם צריכים את זה לטהר. שזה מתקשר לנו לכוח החמישי. הכוח החמישי לגמרי מעביר אתכם לפעולות של בודיסטווה. אז זה כאילו הבודיסטוות האלה הם כאלה יוגים בסתר, או צדיקים בסתר, שחיים בינינו, בתוכנו, ופועלים הרבה פעמים במסווה, ומגיעים לכל היצורים, ופועלים למען כל היצורים. מאוד יפה. זה נפלא לפנטזיה. הם כמובן, בגלל ההבנה שלהם, בגלל התובנה שלהם לתוך הטבע האולטימטיבי של המציאות, הם מסתובבים בתוך המציאות הזאת בלי להיפגע על ידה, בלי להיות מוכתמים על ידה. הם מבינים את הריקות של מה שקורה. אז הם לא מגיבים למה שקורה, הם מבינים שהם יצרו את מה שהם פוגשים. אז הם לא מושפעים. יכול להיות שלכאורה יהיה להם גוף אנושי, והם יראו כסובלים סבל אנושי וכך הלאה, אז זה לאו דווקא משפיע עליהם. כי אריות זה יצור אחר מסוסוקאו. הם לא בדיוק בני אדם, הם אריות. יכולים להסתובב בגוף אנושי, אבל בפנים זה משהו אחר. אוקיי. זה מסתכם על השילה להיום. אני רוצה לעבור לפבונקה רמפוצ'ה. אז לפני שנעבור לחלק של היום, הייתה לכם שם שאלה אחת שלדעתי הייתה צריכה להיות לכם לא פשוטה בשיעורי בית. ואם הייתה לכם פשוטה, אז אני שמחה. זה השאלה 9. מהדוגמה של הנבט. בעצם היא מדברת על דרך האמצע. אתם זוכרים, דיברנו עוד בסמסטר הקודם על הריקות של העצמי, נכון? על הוכחות של ריקות של העצמי. אנחנו מדברים על פבונקה רמפוצ'ה, אנחנו בפרק של תובנה. אז אם אתם זוכרים, פרק קודם, פבונקה רמפוצ'ה עבר על שלבי המדיטציה, 9 שלבים, כל ההתייחסויות שמתלוות לזה, 5 בעיות, 8 תיקונים. אתם זוכרים? זה היה סמסטרים קודמים. עכשיו, בהנחה שאנחנו כבר יודעים למדוד, וכבר התקדמנו מאוד במדיטציה, וכבר יש לנו שינה. עכשיו הוא מדבר על השגת תובנה. על איזה תובנה הוא מדבר? על ריקות, כמובן, על ריקות. ופה אנחנו הולכים בשלבים. אתם זוכרים, יש פה מדיטציה אנליטית, יש פה הוכחות שאנחנו עושים. בניגוד למדיטציית ריכוז, שבה לא עשינו שום הוכחות, פשוט התמקדנו לפתח מיקוד, חד נקודתי. עכשיו אנחנו כבר כל כך טובים שאנחנו יכולים בתוך המיקוד הזה עם המיינד של השינה להתחיל לרוץ בנתיבים שסללנו קודם כשעשינו מדיטציות אנליטיות מזמן לעשות לעצמנו הוכחות של ריקות. אלא שעכשיו אנחנו חוזרים על אותם הוכחות עם מיינד שהוא חד כמו לייזר ואז התוצאות באות מהר. מה שקשה כשאין לנו מיקוד טוב. קשה מאוד. אז עכשיו אנחנו עושים שוב מדיטציות אנליטיות, והוא חילק את זה, קודם עשינו בסמסטר הקודם, עשינו הוכחות אנליטיות לריקות של העצמי, של אני. אתם זוכרים? וקודם זיהינו איפה אנחנו שוגים, בגקצ'ה מה שקראנו, האני שלא קיים ושאנחנו חושבים שקיים, ואנחנו אחוזים בו ומגיבים לו ו... צוברים קרמה שלילית, אנחנו נעלבים, אנחנו מתחילים לפעול בצורה שפוגעת בעצמנו קודם כל, וגם באחרים. אז קודם לזהות את זה, את השגיאה הזאת, ואחר כך אנחנו עוברים להוכיח לעצמנו שכזאת אני, שאני חושבת שיש בעצם אין. ואז הלכנו לחפש אותה, איפה אני הזאת, ואז חילקנו את היקום לשניים, אמרנו, זה שהוא במצבורים שלי, וזה שהוא מחוץ למצבורים שלי, והלכנו לחפש את האני או בין המצבורים או מחוץ למצבורים, והוכחנו שהיא לא כאן ולא כאן. היא לא אחת עם המצבורים, ומחוץ למצבורים אין על מה לדבר בכלל, אז אי אפשר למצוא כזאת, אז אין כזאת. אז עכשיו הבודיסטווה שלנו עושה את המדיטציות האלה בפועל, עם מיינד חד כלייזר, ובשלב מסוים, הוא מגיע לתובנה הזאת והוא איננו. הוא הוכיח לעצמו שהוא איננו. וההוכחה היא כל כך מוחשית וחווייתית. אתם זוכרים? הופיעה החוויה ועל החוויה הוא התקבע. ועכשיו הוא יוצא מהמדיטציה ומבולבל קצת. כי מה שהוא חשב כל החיים שלו על מי שהוא זה אין. אז מה כן? בכל זאת הוא פה. ואז אמרנו שיש סכנה ליפול לניהיליזם. זה כל חזרה, דברים שכבר דיברנו. אז יש סכנה ליפול לניהיליזם. להגיד, אוקיי, אז בעצם אין. אני אין אני. אבל קשה ליישב, להגיד אין אני, משהו הייתה לו חוויה כזאת במדיטציה, והיא לא הייתה שקרית, היא הייתה אמיתית. עם זה שהנה הוא כאן. אז עכשיו הוא מחפש את דרך האמצע. אוקיי? וזה שלב חשוב בעקבות התובנה. אז דרך האמצע נולדת באופן טבעי כשיש תובנה של ממש, של הריקות של העצמי. היא לא נהיית איזה לוקסוס, היא לא נהיית איזה המצאה של צ'נדרקירטי או מישהו. בפועל, המתרגל צריך לעבור את השלב הזה ברגע שהוא הוכיח לעצמו את הריקות של האני. ואז השאלה ביקשה לפרט את דרך האמצע עם הדוגמה של הנבט. אז יש לנו תפיסה של הנבט, נגיד אנחנו רואים נבט, ומה שקראנו האמונה המולדת שלנו, זה שאיתה אנחנו באים בחיים בחיי יומיום ואפילו לא חושבים הרבה, באופן אוטומטי, אנחנו רואים את הנבט כאילו שמה הוא קיים, שמה מצד עצמו. באופן אוטומטי, אם לא בחנו, אם לא עשינו שום תרגול, אז אנחנו מייחסים לו קיום עצמי, כמו לכל תופעה אחרת. אז הנבט כאילו קיים מצד עצמו, ולא אך ורק כתווית או מושג, או אך ורק בהתהוות תלויה. אז אנחנו רוצים לשלול את הקיום העצמי הזה של הנבט, כי זה גקצ'ה, אין כזה. אבל אנחנו רוצים לשלול אותה. איך אנחנו נשלול? אנחנו אומרים ככה, אילו היה לו כזה קיום עצמי, עצמי ועצמאי, עומד שם בלי קשר אלינו, לגמרי מכוח עצמו, אז לא היה צריך שום סיבות ותנאים בשביל שיהיה נבט. הוא מצד עצמו שם. הוא הסוכן של עצמו. אז לא היה צריך סיבות ותנאים. זה סותר כמובן את החוויה הישירה שלנו. כי אנחנו יודעים שצריך תנאים בשביל שיהיה נבט. צריך אדמה, צריך שמש, צריך זרע, צריך דברים. אז כשאנחנו אומרים על צריך תנאים בשביל שיהיה נבט, אנחנו מדברים על ההתהוות התלויה של הנבט. איך הוא נוצר בתלות, בתנאים וסיבות. אז עצם זה שיש נבט, ושבחוויה שלי הנבט נוצר בתלות בתנאים, בהתהוות מותנית, זה סותר את מה? את הקיום העצמי שלו. זה שאני יודעת הוא לא מצד עצמו שמה, הוא צריך תנאים בשביל שיהיה נבט, בשביל לגדול. אז ההתהוות המותנית באופן הזה שוללת את הקיצוניות של קיום. קיצוניות של קיום זה קיצוניות של קיום עצמי. כן? אז ההתהוות המותנית שוללת את הקיצוניות של קיום. או אתם יכולים להגיד, מה זה נקרא שהיא שוללת את הקיצוניות של קיום? היא שוללת את הקיום העצמי, זאת אומרת שהיא נותנת תוקף לריקות. מה ששולל קיום עצמי נותן תוקף לריקות. אז את זה מנסחים במדיאמיקה, הם יגידו, ההתהוות המותנית נותנת תוקף לריקות. זה החלק הראשון בתשובה. אחר כך החלק השני. עוד פעם אנחנו אומרים, אילו הייתה לנבט מהות עצמית, אילו הייתה לו מהות משל עצמו, אז אי אפשר היה להשפיע עליו. תנאים חיצוניים לא יכלו להשפיע עליו, כי הוא מצד עצמו שם, הוא עצמאי. ואז הוא גם לא יכול להשתנות. הוא תמיד נבט, הוא תמיד היה נבט, הוא נבט עכשיו, הוא תמיד יהיה נבט. אבל זה לא המצב. ואנחנו מכירים את התנאים הלוגיים של סיבה ותוצאה שקשורים בשינוי שאנחנו רואים בנבט. ואז אנחנו אומרים, אז זה לא יכול להיות שהנבט הוא כזה קיים מצד עצמו, כי הוא עובר שינוי. אני רואה שהוא עובר שינויים כתוצאה מתנאים חיצוניים. אז אם הוא לא שמה קיים מצד עצמו, אז הוא ריק מקיום עצמי. אז אנחנו אומרים, זה שהוא ריק מקיום עצמי, זה מה שמאפשר לו להשתנות ולגדול ולהפוך לצמח בוגר. ועל זה אנחנו אומרים שהריקות של הנבט במקרה הזה, נוגדת את הקיצוניות של אי-קיום. או במילים אחרות אפשר להגיד עריקות, נותנת תוקף להתאבות המותנית. קודם זה היה התאבות המותנית, נותנת תוקף לעריקות. אוקיי, אז זה היה חזרה, וזה התייחס להוכחות של היעדר העצמי של אני, שלי אין קיום עצמי. מה החלק השני עכשיו? שגם לתופעות סביבי או לחלקים שלי, גם לאלה אין קיום עצמי. שזה צעד שלמשל לא נעשה באבידה מקושה. באסכולה הראשונה, הם נעצרים כאן. הם אומרים שאין אני שהוא בלתי תלוי במצבורים שלי, אבל המצבורים הם מייחסים קיום עצמי. אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור להוכחות של הריקות של תופעות. אז עכשיו זה עובר למיונים. אתם זוכרים המיונים שעשינו? זה עובר למיונים. אנחנו נצטרך לעשות עץ כזה ולעבור ענף ענף על העץ ולעשות את זה. אז אנחנו לוקחים את כל הדברים הקיימים. אתם זוכרים איך קראנו להם? שג'ה. יפה מאוד. שג'ה. שזה ידיעה וג'ה זה הדבר שאותו אנחנו יודעים. שג'ה זה הדברים שאנחנו מכירים אותם. כן. אז כל השג'ה, אנחנו נקרא לזה תופעות. אז תופעות יש כאלה שנגרמות וכאלה שלא נגרמות. נגרמות בסנסקריט, סנסקריטה, אמרו. מה היו אלה? יפה מאוד. הסנסקריטה. בטיבטית, אלה יהיו, אמרו, דוג'ה, וזה יהיה דומג'ה. אז פה זה דברים שבאים מסיבות, ואלה אין להם סיבות. על אלה לא נדבר היום. זה יהיה בשיעור הבא. הלא נגרמות, בשיעור הבא. אז אני עוזבת את הענף הזה של העץ. ועכשיו אני רק נכנסת לענף השמאלי שלו. הנגרמות. עכשיו אני בונה עץ חדש, שאני מתחילה מהנגרמות. אז תופעות נגרמות. זה אלה שאנחנו שרים עליהם בשיר של הראיות. כך ראה כל שנגרם, זה על אלה. תופעות נגרמות. אז תופעות נגרמות, הן מופיעות בתוך חמשת המצבורים. והפעם זה לאו דווקא שלי, אבל גם שלי. חמשת המצבורים, זאת אומרת, דברים פיזיים, ומה שקשור, אתם זוכרים, תחושות, הבחנות, או המשגות, אם תרצו זה גם פה. אחר כך אמרנו, גורמים מנטליים, ומכרה או מודעות. אז התופעות הנגרמות כולם כלולות בין חמשת המצבורים. אז זה כאילו מילה נרדפת לתופעות נגרמות. חמשת המצבורים. ועכשיו את אלה אנחנו מחלקים לשלושה סוגים. הסוג הראשון זה דברים פיזיים. שזה המצבור הפיזי. רופה. רופם כתוב פה, זה סנסקריט בטיבטית, סוק. אז זה המצבור הראשון, הוא כאן, דברים פיזיים. כאן, דברים מנטליים, שזה יהיה בסנסקריט ג'ניאנם, בטיבטית, שפע. ופה נכללים הדברים המנטליים שכאן. אבל יש עוד ענף, והענף הנוסף נקרא דברים שהם לא פיזיים ולא מנטליים. בסנסקריט זה נקרא מילה ארוכה, ויפרה יוקטה סנסקרה. בטיבטית דוג'ה. אז דברים פיזיים ברור לנו, דברים שיש להם צורה פיזית, שאנחנו יכולים באמצעות החושים שלנו, חמשת החושים, לקלוט. דברים מנטליים, אנחנו גם, יש לנו מושג מה זה. מה זה דברים לא פיזיים ולא מנטליים? אז פה הסנגה מונה 23 כאלה. אני לא אכתוב לכם, אבל אני אקריא לכם. זה אני סתם לשם השלמות מונה לכם, אתם לא חייבים לזכור את הדברים האלה. אחד, הישגים. הישגים רוחניים. הם פה. שתיים, מצב של מדיטציה מאוזנת שאין בה המשגה. שלוש, מצב של מדיטציה מאוזנת שבו כל הפעילויות המנטליות פסקו. שזה שמה בסמטנים. ארבע, זה מצב שבו המצבים המנטליים השונים לא מתפקדים במדיטציה מאוזנת שאין בה המשגות. חמש, מעניין, נמצא בתוך הערימה הזאת, והוא כוח החיים. נמצא פה, דבר שהוא לא פיזי ולא מנטלי. שש, דמיון בין דברים. שבע, הופעה של דברים, שזה כולל לידה או דברים כאלה. שמונה, הזדקנות. תשע, המשך. עשר, הראיות. 11, שמות. 12, מילים. 13, אותיות. 14, המצב שבו אנחנו אדם רגיל, לא אריה. 15, רצף. 16, שונות קבועה כתוב פה, אני צריכה לברר. 17, צירוף. 18, זריזות. 19, סדר. סדר במובן של סדרה, שדברים מסודרים בסדר מסוים. 20, זמן. שמות, זמן, הישגים רוחניים, הראיות, הרבה דברים שאנחנו עוסקים בהם. 21, כיוון. 22, מספרים נמצאים כאן. כמה זה התריד אותי בזמנו. 23, התכנסות. אוקיי, אז אנחנו נעצור לרגע כאן את המיון, ואנחנו רוצים לעבור ולדבר על הריקות של דברים פיזיים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו עושים הוכחות של הריקות של דברים פיזיים. לפעמים במקום להגיד דברים פיזיים אומרים צורה. סוק, צורה, בהקשרים מסוימים, זה מילה נרדפת לדברים פיזיים. אז אומר לנו פבונקה רימפוצ'ה, אתם זוכרים שהסברתי לכם בסמסטר הקודם איך מגיעים לתובנה של היעדר קיום עצמי לעני, לעצמי? הוא אומר, את אותו היגיון, אותה לוגיקה אפשר ליישם כדי להוכיח את הריקות של דברים פיזיים. ופה הוא מצטט מהבודה שאומר, כפי שהבנת את ההמשגה של העני, כך גם מקד את תודעתך בכל מקום אחר. כפי שהבנת את ההמשגה של העני, כך גם מקד את תודעתך בכל מקום אחר. זאת אומרת, קח את אותו היגיון ותשים על דברים פיזיים. אז זה ציטוט מהסוטרה, עוד ציטוט מיצירה שנקראת 400 הפסוקים, פגשנו אותה בעבר, 400 הפסוקים על חוכמה זה של אריה דבה, שהיה תלמידו של נגרג'ונה. הוא אומר ככה, נאמר שמי שראה דבר אחד, והכוונה מי שראה את הריקות של דבר אחד, ראה גם את כל השאר, והכוונה ראה גם את הריקות של כל השאר. הריקות של דבר אחד היא הריקות של כל הדברים. ככה אומר לנו אריה דבה. אם עשיתם כבר את ההוכחה ההיא, עכשיו יהיה לכם קל. בסעיף הזה אתם כבר יודעים איך לעבוד. אז אומר לנו פבון קרים פוצ'ה, התודעה של אנשים רגילים, המיינד של אנשים רגילים, צבוע על ידי הבורות. כשאנחנו רואים דברים פיזיים, דברים שיש להם צורה, אז מהאופן שבו אנחנו תופסים אותם, הם מופיעים לנו כאילו שיש להם מהות משל עצמה. יש פה דבר והוא יש לו מהות משל עצמו. וזה הדבר שאנחנו מחפשים להפריך. אנחנו מחפשים להפריך את התפיסה הזאת שלנו שהיא מולדת בנו. אנחנו באים ככה, אנחנו רואים את הדברים כחיצוניים, או אפילו פנימיים, אבל אנחנו מייחסים להם מהות משל עצמה. אז הוא אומר, אנחנו צריכים עכשיו להפריך את זה שיש לדברים את המהות הזאת העצמאית שאנחנו מייחסים להם. כי בעצם, בפועל, כל הדברים הם נתונים לחוקיות של התהוות מותנית, של סיבה ותוצאה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סיבה ותוצאה, או על התהוות מותנית, ואנחנו מדברים מדיימיקה, אז מה זה יהיה התהוות מותנית במדיימיקה? איך דברים קיימים במדיימיקה? השלכה של תווית ומושג על בסיס מסוים. אתם זוכרים? יש בסיס, יש תווית, ויש את ההשלכה. ההתהוות התלויה בשפה של מדיימיקה תהיה שאנחנו לוקחים מושג, מילה או שם או תמונה, ואנחנו מנטלית משליחים את זה על בסיס מסוים, שזה קראנו לזה אוסף של נתונים גולמיים. אז הדברים כולם הם כאלה. כל הדברים קיימים אך ורק כתווית ומושג שאנחנו משליחים על אוסף של נתונים. על הבסיס שאותו מתייגים. יש הבסיס שאותו מתייגים, ויש את התווית ויש את התיוג, נכון? אבל זה לא איך שאנחנו תופסים אותם, באופן רגיל. במיוחד אם מישהו עוד לא למד על ריקוד, ולא התבונן, ולא עשה אנליזה, אז פשוט דברים מופיעים כמו שהם וזהו. אנחנו לא מנתחים, אז יש לנו תפיסה מסוימת, והיא שגויה. אז אתם זוכרים, המצב הוא שהלמה מלמד באיזה בקתה קטנה, ויושבים לא מעט תלמידים עם שניים, שלושה, והבקתה היא, יש בה עמוד שתומך בגג, שזה נקרא קאווה, כן? ויש קד בצד עם מים שנקרא בומפה. אלה הדוגמאות. אז הווה ניקח את הקד. הווה ניקח את הקד. לאדם רגיל, אדם רגיל, פשוט רואה קד. מה זה? זה קד. הוא לא רואה אותו כתווית שהושלכה על בסיס לתייג. במקום זה, הוא לוקח את הבסיס המתויג ואומר זה הקד. אוקיי? יש שם אולי תחתית וגוף הקד והידית של הקד והזרבובית של הקד, והוא אומר זה הקד. זה הקד. אז אדם רגיל שלא עושה אנליזה של ריקוד, תופס את הקד כאובייקט קיים, שהוא קיים באופן עצמאי. איך אנחנו קוראים לזה? גהקצ'ה. גהקצ'ה. כי אין כזה. כי אין כזה, אבל זה איך שאנחנו חושבים שיש. אז למרות שככה הגהקצ'ה מופיע, כאילו קד עומד שם קד עצמאי מצד עצמו, בזכות עצמו וכך הלאה, אנחנו יכולים להוכיח שהוא לא קיים באופן הזה. אנחנו יכולים להוכיח שהקד הוא לא כמו שהוא נתפס על ידי התפיסה המולדת שלנו האוטומטית שתופסת אותו בצורה כזאת. איך נעשה את זה? אנחנו מיישמים את אותו סוג הוכחה שעשינו לגבי האני. אם אתם זוכרים, כדי להוכיח שהגקצ'ה של אני לא קיימת, מה שעכשיו הזכרתי, הלכתי וחיפשתי אותה בין המצבורים, לא מצאתי, חיפשתי אותה מחוץ למצבורים, לא מצאתי, ולכן אין כזאת. אותו דבר אנחנו עושים כאן. פה אנחנו לוקחים את הבסיס שאותו אנחנו מתייגים. מה זה הבסיס שאנחנו מתייגים? כל החלקים של הקד למשל. התחתית, הבטן, הזרבובית, הידית, כל החלקים של הקו. אז זה הבסיס המתויג, האוסף הזה של החלקים, אני קוראת לו קד. ואנחנו מוכיחים שהקד הוא לא זהה לאוסף החלקים הזה, אבל הוא גם לא איפשהו במקום אחר. אותו סיפור בדיוק. ואם אנחנו נצליח להוכיח את שני הדברים האלה, אז הוכחנו שהקד הזה, כפי שאני חושבת שהוא קיים, כזה אין. כזה אין. אוקיי, אז החלק הראשון. איך אני יכולה להוכיח שהקד לא זהה לבסיס שמתויג בתור קד? הבסיס שאותו תייגנו כקד. איך אני יכולה להוכיח את זה? למשל, כשאני אומרת הבסיס המתויג, ואני אומרת הקד, אני מדברת על שני דברים שונים. למשל, אני מדברת על שני דברים שונים. עכשיו, הם שונים, באיזה מובן הם שונים? במציאות הרגילה, הקונבנציונלית, הם שונים. לזה קראתי אוסף של נתונים, לזה קראתי קד. שני דברים שונים. במציאות הקונבנציונלית. אז אתם כבר כאן יכולים להגיד, הקד זה דבר אחד, והבסיס המתויג זה כבר כמה דברים. יש לו את הבטן ואת הזרבובית ואת הידית וכך הלאה. אז כבר יש לנו בעיה, כן? של יחיד ורבים. אז הקד אנחנו יכולים להגיד שהוא לא זהה לבסיס שלו במובן של קיום עצמי. וזה היה האחד והרבים למשל. באותו מובן של קיום עצמי אנחנו גם יכולים להראות שהקד הוא לא נפרד מהבסיס המתויג שלו. למה זה? אז זה קל מאוד, כי אם אנחנו נסלק את הבסיס, את כל הנתונים שמרכיבים את הקד הזה, את כל החלקים של הקד הזה, אם נוציא אותם מהחדר, לא נוכל להצביע על משהו ולהגיד זה הקד, נכון? אין שם משהו שנותן לנו מופע של קד. אז מצד עצמו, הקד הוא לא אחד עם החלקים שלו, עם הבסיס שלו, והוא גם לא נפרד מהבסיס שלו, מצד עצמו. אז לתודעה הקונבנציונלית שלנו, הקד רק יכול להופיע בתלות בבסיס שלו. אנחנו צריכים שיהיו שם כל החלקים של הקד לפני שיש קד. אז בזה אנחנו אומרים, הקד הוא רק קיים עבורנו באופן קונבנציונלי, כשם שאנחנו נותנים לאוסף של נתונים. ותו לא. אין לו קיום עצמאי, הוא רק תווית שבה אנחנו מתייגים אוסף של נתונים. במובן האולטימטיבי, הוא לא נפרד מהחלקים שלו, והוא לא אחד עם החלקים שלו, אלה שני דברים שונים. אז מה שעשינו עם הקד, אפשר לעשות עם כל דבר ודבר, עם כל דבר פיזי. הם לא קיימים מצד עצמם, כי הם תלויים בבסיס שאותו אנחנו מתייגים, ובתווית בה אנחנו מתייגים. אז הם לא עומדים מצד עצמה. הם לא עצמאים. אומר לנו אריה דבע, באותה יצירה 400 הפסוקים, הוא אומר, מכיוון שאין אף דבר שהוא עצמאי, אז המהויות לא קיימות. המהויות במובן, משהו שהוא מצד עצמו, יש לו את המהות של קד, כזה אין. הוא קיים רק בקיום תלוי, איזה קיום תלוי? אני צריכה שיהיה לי אוסף של נתונים, אני צריכה שיהיה לי תווית, ואני מצמידה את התווית לאוסף של נתונים, ואז יש לי קד. וזה האופן היחיד שהקד קיים. אך ורק כתווית, שהוא צמדה לבסיס שאותו אנחנו מתייגים. אז זה היה הסבר אחד, שהסתמך על אותו סיפור, כמו שחיפשנו את העני בין המצבורים ומחוץ למצבורים. ומה שנכון לגבי הקד נכון לגבי כל דבר. הסבר אחר, הוכחה אחרת, זו הוכחה הישנה שלנו של יחיד ורבים, שאומרת שאם אובייקט כלשהו, במקרה הזה פיזי, אם הוא קיים מצד עצמו, אם הוא קיים באמת, אז הוא צריך להיות קיים באמת בתור יחיד, או שהוא צריך להיות קיים באמת בתור רבים. אין עוד אפשרות. או שהוא קיים באמת כיחיד, או שהוא קיים באמת כרבים. ואם אנחנו נצליח להוכיח לגבי חפץ מסוים, שהוא לא יחיד והוא לא רבים, אז הוא לא באמת קיים. כי אין עוד אפשרות. כי כיסינו את כל האפשרויות. אז זאת דרך נוספת להראות שהקד לא קיים באופן עצמאי מצד עצמו. כי כשאנחנו אומרים קד, אנחנו חושבים על דבר אחד. קד אחד. אבל הוא לא דבר אחד, כי הוא תלוי בחלקים שלו והם רבים. אז הדבר שאני ממשיגה כדבר אחד, בעצם הוא לא אחד. הוא בעצם רבים. אבל הרבים זה גם לא הקד. האחד זה לא הקד והרבים זה לא הקד, אז הוא לא קיים לא כאחד ולא כרבים. עוד דרך לעשות את זה, עוד הוכחה. עכשיו אנחנו, אתם זוכרים, אנחנו יושבים שם בבקתה ויש שם שני דברים, יש שם הקד ויש עמוד. אז עוד דרך זה לדבר על הנפרדות של הקד והעמוד. הם נפרדים, נכון? פה הקד ופה העמוד. כשאני אומרת שהם נפרדים, אז אני צריכה את שני הדברים כדי להגיד שהם נפרדים. אין משמעות להגיד, הם נפרדים כשיש דבר אחד, נכון? יש תלות ביניהם כדי שאני אוכל להגיד משהו משמעותי שם, שהם נפרדים. אז הנפרדות הזאת שאני עכשיו מדברת עליה, כדי שיהיה לה משמעות, אני צריכה את שני הדברים שהם נפרדים. אבל אילו היו נפרדים מצד עצמם, אילו מצד עצמם הם היו דברים נפרדים, אז כל אחד היה צריך להיות דבר נפרד. כל אחד מהם היה צריך להיות דבר נפרד. אז הקד צריך להיות נפרד מעצמו, והעמוד צריך להיות נפרד מעצמו, ולזה אין שום משמעות. כי כל אחד מהם הוא דבר אחד עכשיו, באנליזה הזו. זה היה מוליך אותנו לאיזה מין שטות, שהדבר האחד שזה הקד, הוא נפרד מעצמו. אז זה עוד פלפול אם אתם רוצים. ובשני המקרים, כשאנחנו מדברים על היחידות של הקד או היחידות של העמוד, על השוני בין הקד והעמוד, אז כשאנחנו מדברים על קד שהוא דבר אחד, או כשאנחנו מדברים על קד שהוא נפרד מהעמוד, אלה מושגים שאנחנו מצמידים לקד. אנחנו אומרים, הקד הזה הוא דבר אחד. הקד הזה הוא שונה מהעמוד או הוא נפרד מהעמוד. אז אלה מושגים שאני מצמידה לקד או מצמידה לעמוד, אבל הם לא קיימים בתוך הקד. אין מקום בקד שאני אמצא יחיד. אין מקום יחיד בקד. ואין מקום יחיד בעמוד. אין מקום נפרד בקד, אין מקום נפרד בעמוד. פה אנחנו כבר גלשנו לנגארג'ונה. נגארג'ונה אוהב להעמיד אותנו בפני כאלה חידות. הנה מה הוא אומר. זה תרגום מילולי. אחר הוא אחר בתלות באחר. אחר לא יהיה אחר ללא אחר. אחר כך בהמשך הוא אומר, אילו אחר לא היה אחר, הוא היה כך גם ללא האחר. אני אקריא לכם עוד פעם. אחר הוא אחר בתלות באחר. אחר לא יהיה אחר ללא אחר. עכשיו הוא הופך את זה. אילו אחר לא היה אחר, הוא היה כך גם ללא האחר. זו המדיטציה השנייה שלכם. זה בצחוק, אבל כדאי לחשוב על זה קצת. כי נגארג'ונה, הוא כתב המון על ריקות. הוא לוקח כל מיני דברים שאנחנו לא מתעכבים בכלל לחשוב. והוא פתאום מסב את תשומת לבנו מה אנחנו אומרים שם, והוא פתאום שומט את השטיח מתחת רגלינו. אנחנו עוברים לענף השני, דברים מנטליים, זה האמצעי. אז כשאנחנו מדברים על דברים מנטליים או על תודעה, אז אנחנו מדברים על זה שהוא, אתם זוכרים את ההגדרה? צלול ויודע. והוא גם, כש כשאנחנו מדברים על מיינד, אנחנו גם אומרים שזה סובייקט שהוא מעורב באובייקט, שהוא תופס אובייקט. אז כשאומרים מיינד, יש כל מיני מובנים למילה, יש כל מיני הבחנות. אז קודם כל, המילה מיינד באנגלית, תכף נראה מה נעשה עם עברית. אז בטיבטית זה יש שפע. מילה נרדפת אחרת זה לא. שפע בסנסקריט זה ז'ניאנם. לא זה בודי. יש גם ריקפה. בסנסקריט זה יביטי. כל אלה מילים נרדפות למיינד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיינד, אנחנו יכולים לעשות פה הבחנה, ובאנגלית זה יהיה consciousness, mental states. טיבטית יהיה פה סם, גם נמפר שפע, וגם מי. אז כל אלה מילים נרדפות בטיבטית. בסנסקריט, סם זה צ'יטה, צ'יטם, כמו צ'יטם שריאם קורוהו, צ'יטם. נמפר שפע זה ויז'ניאנם, ואי זה מנס. אז מנטל סטייטס, זה יהיה בטיבטית, סם ג'ונג. בסנסקריט, צ'ייטה. אז זה צ'יטם, זה צ'ייטם. אז זה לימוד מפורסם בפילוסופיה הבודיסטית על סם וסם ג'ונג. סם, הם יכולים להגיד מיינד, אבל גם שפע מיינד, וזה במובנים שונים. סם וסם ג'ונג. אז אני חושבת שכשאנחנו אומרים תודעה בעברית, אנחנו לא ממש ברורים. אנחנו צריכים להחליט, אין לנו מילים בעברית. אין לנו מספיק מילים בעברית. אז אני הייתי אומרת שתודעה זה יותר כאן. וזה גורמים מנטליים, זה כבר יותר קל. עכשיו, מה יהיה המיינד הזה? אנחנו הרבה פעמים אומרים גם תודעה, אבל זה יותר ידע, ידיעה. ואנחנו לפעמים מערבבים ביניהם, וזה לא כך טוב. אז סם וסם ג'ונג. מה ההבדל בסם וסם ג'ונג? סם... consciousness, משהו שמכיר, משהו שיודע, משהו שתופס דברים, mind שתופס דברים, סם, צ'יטם. סם ג'ונג זה אספקט של המיינד, זה גורם מנטלי שתופס מאפיינים של דברים. שוב, אז ההבחנה בין סם וסם ג'ונג זה שזה תופס דברים, וזה תופס מאפיינים של דברים. עכשיו, כשאני מדברת על סם, על תודעה, מיינד שתופס דברים, כשאני אומרת שזה משהו שתופס דברים, אז אם אין דבר, אם אין דברים, אז אני לא יכולה לדבר על משהו שתופס דברים, אם אין דבר שהוא תופס אותו. הם תלויים זה בזה להגדרה שלהם. כדי שאני אוכל לדבר על סובייקט, שזה סם, אז אני צריכה שיהיה לו אובייקט, שאותו הוא תופס. עכשיו, אחרי שעשינו את כל הסיפור הזה, אנחנו נדבר על הריקות של התודעה במובן של consciousness, של סם. אז אנחנו מדברים על המיינד, על התודעה, שהיא תופסת דברים, שהיא תופסת אובייקטים. אז כשאני סתם אומרת התודעה שלי שהיא תופסת אובייקטים, או מיינד שהיא תופסת אובייקטים, בלי לנתח, אז אני יכול להגיד המיינד שלי מבולבל היום, או לא שקט היום, או שמח היום, או אני יכולה לדבר עליו כאילו שהוא משהו. כאילו שיש כזה והוא משהו. אבל כבר ראינו שאם אין לו אובייקט, אז אין על מה לדבר בכלל, למשל. גם הוא קיים בהתהוות מותנית, בהתהוות תלויה. כדי שאני אוכל לדבר על המיינד שלי, בעצם אני יכולה להגיד שזה שם כולל, תווית שאני נותנת, לאוסף של רגעי מיינד. זו אנליזה שכבר עשינו בעבר. לקחת אוסף של רגעים, ואני שמה להם את התווית מיינד. מצד עצמו אין לו שום קיום עצמי. אני לא יכולה לדבר על המיינד שלי כאילו שזאת איזושהי ישות קיימת. כי כמו שהקד אין לו קיום עצמי, גם למיינד שלי אין קיום עצמי, הוא תלוי בבסיס שאותו אני מתייגת עם התווית המיינד שלי. אז הוא נתפס על ידינו כאילו שהוא יש לו קיום עצמי, וכאילו שהוא עסוק באובייקט שלו, או תופס את האובייקט שלו, בלי שיהיה תלוי בשום דבר אחר. הנה המיינד שלי, והנה האובייקט היפה הזה שלי. איך אני. וזה, הנה המיינד שלי נהנה מהאובייקט הזה. אז ככה אנחנו חושבים עליו, אנחנו מייחסים לו קיום עצמי. אבל כשאנחנו מתחילים לנתח מה זה המיינד הזה, אנחנו מוצאים שאין לו שום קיום עצמי. וכדי להוכיח שאין לו קיום עצמי, אז בדיוק כמו שעשינו קודם, למיינד יש כאילו חלקים. יש לנו רגעים של מיינד, החלקים של מיינד, רגע ראשון של מיינד, רגע שני של מיינד וכך הלאה. אז או שהמיינד הוא אחד עם החלקים שלו, או שהוא נפרד מהחלקים שלו, אותו סיפור. זאת אנליזה שכבר עשינו של בקורס 12-13. אנחנו לקחנו את החלק הראשון של היום ואת החלק השני של היום, אתם זוכרים? ואמרנו, אילו יכולתי לדבר על המיינד של היום בנפרד משני החלקים האלה של המיינד של הבוקר והמיינד של הערב, אז המיינד שקיים בבוקר היה צריך להיות גם קיים בערב. אם הוא היה נפרד ולא תלוי בחלקים שלו, אז אותו מיינד שהיה לי בבוקר, יש לי גם בערב. וזה איכשהו צריך היה להיות לי ברור על מה אני מדברת, אבל המיינד של הערב הוא לא המיינד שהיה לי בבוקר. אני יכולה להגיד לכם בוודאות שהוא לא המיינד שהיה לי בבוקר. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז אנחנו לא יכולים לייחס למיינד של היום איזשהו קיום עצמי שהוא נפרד מהחלקים שלו. מהחלק של הבוקר למשל והחלק של הערב. אז זה חצי מההוכחה. החצי השני, אנחנו אומרים, נניח שמצד עצמו, המיינד הוא אחד עם החלקים שלו. אז פה אנחנו נכנסים לעניין של יחיד ורבים. המיינד האחד שלי, פתאום הוא רבים, כי יש לי מיינד אחד בבוקר ומיינד אחר בערב, אבל הוא אחד איתם. אז יחיד ורבים פה נכנסים לסתירה. וגם הערבוב בין המיינד של הבוקר והמיינד של הערב, גם זה נכנס לסתירה. או אם אנחנו מדברים על המיינד של היום, לעומת המיינד של הבוקר והמיינד של הערב, אז אם המיינד של הערב לא קיים במיינד של הבוקר, אז גם המיינד של היום לא יכול להיות קיים במיינד של הבוקר, ופה אנחנו מסתפחים כמובן. אז פה אפשר לשחק אם אתם רוצים, תמיד מגיעים לאבסורדים. כל השיטות האלה מובילות לאבסורדים. והמטרה של כל המשחקים האלה זה להוכיח לעצמנו, ואנחנו צריכים לעשות את זה לעצמנו, לשבת רגע ולבדוק שזה ככה, כדי להוכיח לעצמנו שהמיינד שלי אין לו קיום עצמי מצד עצמו, עצמאי, בלתי תלוי בחלקים שלו. בסדר? כמעט סיימנו. עוד קטע אחד קטן. אז מה היה לנו? פיזים עשינו ומנטליים, וקצת נגענו בסם וסם ג'ונג, רק אגיד לכם שזה לימוד גדול בבודיזם. אפשר להוכיח את הריקוד של המיינד, במקום ללכת לחלקים שונים של היום, אפשר ללכת לסם ג'ונגים. יש הרבה סם ג'ונגים בסם, זה גורמים מנטליים. יש הרבה גורמים מנטליים בתוך המיינד, אנחנו יכולים להגיד הוא אחד איתם או הוא נפרד מהם, ו... לעשות את אותו סיפור. כמה סם ג'ונגים יש? 46-51. תוספת אחרונה, שהיא קשורה, וזה שלושת המעגלים. בכל אקט של תפיסה יש שלושה מעגלים. יש את זה שתופס, יש את הדבר שנתפס, ויש עצם התפיסה. אז בכל אקט של תפיסה מנטלית, כשהמיינד תופס משהו, אז יש את המיינד שתופס, יש את הדבר שאותו הוא תופס, ויש את עצם התפיסה. אז שלושת המעגלים בהקשר הזה של תפיסה. שלושת המעגלים הם ריקים מקיום עצמי. אז זה נותן לכם קצת יותר חומר לעבוד איתו כשאתם עושים את המדיטציות של ריקות של שלושת המעגלים. במיוחד בתרגולים המתקדמים, אתם ממש צריכים את זה שם. אז שלושת המעגלים, אז אנחנו מסתכלים, האם הם זהים זה לזה, או שהם נפרדים זה מזה, במובן של קיום עצמי, מצד עצמם. האם מצד עצמם הם זהים זה לזה, או נפרדים זה מזה? אז אם הם זהים זה לזה מצד עצמם, אז יצא שהאובייקט והסובייקט למשל הם אותו דבר. אז זה לא נכון. ואנחנו מדברים על אובייקט וסובייקט כפי שהם מופיעים למיינד הרגיל שלנו. מצד שני, אם שלושת המעגלים נפרדים זה מזה מצד עצמם, אז צריך שיהיה סובייקט שתופס גם בלי שיש לו אובייקט שאותו הוא תופס. הוא עצמאי, הוא לא צריך אף אחד, הוא עומד מצד עצמו, אבל אין כזה. או שזה היה יוצא שיש אקט של תפיסה בלי שיש משהו לתפוס, בלי שיש מישהו שתופס. ולכן כשאנחנו מדברים על האקט של תפיסה, שלושת המעגלים שקשורים באקט של תפיסה הם ריקים מקיום עצמי. אז אם אנחנו מדברים על תפיסה ואנחנו מדברים על מיינד שתופס וכך הלאה, אז אם אני רוצה לדבר על המיינד ולהיות מדויקת, אז באופן קונבנציונלי המיינד זו תווית שמושלכת על ידי ההכרה הקונבנציונלית שלי על בסיס מסוים, ואני משתמשת בתווית מיינד או הכרה או מודעות. יש בסיס. מה זה הבסיס? או רגעים של מיינד, או הגורמים המנטליים. כשאני אוספת את אלה יחד, משליחה עליהם תווית, וזה איך שהמיינד קיים באופן קונבנציונלי. וזה כל מה שיש. אין מיינד אחר. אין מיינד שיש לו קיום עצמי, לא לי ולא לאף אחד אחר. כל מה שיש לי שאני קוראת לו המיינד שלי, זה אך ורק תווית שאני משליחה על בסיס שאותו אני מתייגת. אוסף של נתונים, אוסף של רגעים, או אוסף של גורמים מנטליים. ותו לא, זה המיינד היחיד שיש לי. זה המיינד שאני לוקחת לפסיכולוג ומשלמת הרבה כסף שינתח לי אותו. זה המיינד הזה. אין שם שום דבר שהוא מצד עצמו, כך או אחרת. אך ורק תווית. יחד עם זה, המיינד הזה סובל. הוא נמצא בסמסרה והוא סובל. או שהוא נמצא בנרוונה והוא מתענג. אז אם הוא לא ממש קיים, אז האם אני יכולה לדבר על מיינד סובל ועל מיינד מתענג? כן, לגמרי. כי ככה גם כל שאר הדברים, הם לא ממש קיימים, הם קיימים אך ורק כתווית ומושג, והם מתפקדים פרפקט. כולל כשהם סובלים, הם סובלים פרפקט. שזה שונה מלהגיד שהסבל הוא פרפקט. זאת אומרת, למרות שאין למיינד שום קיום עצמי, כל התהליכים הקרמיים שמייצרים סבל וכל התהליכים הקרמיים שמייצרים עונג או עושר תקפים וקיימים וחלים על הדבר הזה שהוא אך ורק תווית ומושג, או על הדבר הזה שהוא אך ורק תווית ומושג, או כל דבר אחר. וזה האשליה של הקוסם שהאריה מגלה בחוכמה שאחרי, שיוצא מהמדיטציה של ריקות ומבין את זה, שאין סתירה בין זה שהוא לא קיים מצד עצמו, הוא קיים אך ורק כתווית, וכל החוקיות של הקרמה עדיין חלה הלאה. אנחנו נפסיק כאן. אם יש שאלות.
למה יקרה, תודה רבה על השיעור. אני עדיין לא מצליחה להבין, עוד מהסמסטר הקודם, למה בעצם אני לא המצבורים המנטליים שלי. זאת אומרת, יש לנו את חמשת המצבורים, יש לנו מצבור אחד שהוא הגוף. כל השאר הם מצבורים מנטליים, ובעצם כשאנחנו מתים ואנחנו עוזבים את הגוף, עדיין יש לנו הכרה, עדיין יש לנו בברדו, עדיין אנחנו סובלים. זאת אומרת, עדיין יש איזשהו זרם, תודעה, שיש לו מצבורים. למה אני לא זה?
כשאת אומרת אני, את מדברת על מי?
על אותו זרם תודעה.
עם זה אין בעיה. הבעיה היא שאת נותנת לזה קיום עצמי שאין לזה. גם אותו זרם תודעה שממשיך, גם לו אין שום קיום עצמי. גם הוא לחלוטין ריק. הבעיה היא כשאנחנו מייחסים לדברים קיום עצמי. כשאת אומרת, אני ממשיכה, או זרם התודעה שלי ממשיך, שלי יש שם כבר איזה שם, מישהי שהיא גקצ'ה, ושאת קיומה את לא יכולה להוכיח. ומשם צומחות כל הבעיות. כשאנחנו מייחסים לזה עצמיות, מיד יצמחו בעיות. כל הסבל שלנו בא משם. כי אין לזה שום עצמיות.
אבל... אוקיי, אפשר לשאול עוד שאלה? לבודה יש זרם תודעה?
כן, בטח.
זאת אומרת, יש לו זרם תודעה של... זאת אומרת, ישות מוארת היא בעצם זרם תודעה אחד של הכל?
יש לו זרם תודעה. אנחנו אומרים שזרם התודעה של כל אחד מאיתנו, כשאנחנו נגיע להערה, יהיה זרם תודעה של ישות מוארת, שאפיינו אותו חמש החוכמות למשל, דיברנו על זה. זרמי התודעה של הישויות המוארות הם כולם דומים. יש להם מופעים שונים, אבל ברמה של הדרמקאיה זו אותה דרמקאיה. אבל זה עדיין, אנחנו יכולים להגיד שהם דומים, אבל הם נפרדים. אותו אריה שפוגש את הדרמקאיה שלו, החוויה היא שהוא פגש את הדרמקאיה של הבודה. של כל הבודות.
תודה רבה.
כן.
למה עובד, תודה רבה על שיעור מהמם ברכות. כל שיעור כזה מרגיש לי שאנחנו עולים לשלב עדין יותר ומחדד יותר. יש לי שאלה, אם אפשר שתי שאלות. הראשונה קשורה על הנבט. אני הבנתי זה בתור שאם אני תופס את הנבט כזקוק או כל דבר שזקוק שהוא נגרם ושהוא תלוי במשהו, זה הנוגדן לרעיון שהוא קיים מצד עצמו.
כן.
ואז זה הרגיש לי כאילו אני נמצא באסכולה של אבידרמה, משום שהדברים, או אחת מעל, שהדברים תלויים בחלקים שלהם, אבל הם לא תלויים בתווית ומושג, כי הם קונבנציונליים. אני יכול להוכיח את זה רק לפי מה שמתפקד לי. ומה הם מתפקד לי? אנחנו לפעמים אומרים שזה שגוי, ואז נעצרתי פה. גם אם אני אומר, הנבט, אני רואה אותו צומח, והוא גדל ומשתנה, ולכן זה מוכיח שהוא ריק. אז זה כאילו, אמר לי, אני משתמש בחוויה, בתחושות, בדרך שבה אני תופס את העולם שמלכתחילה היא שגויה, כדי להוכיח את החוסר עצמיות של דברים. ורציתי, נעצרתי פה. היה לי קשה לפצח את זה.
אבל אתה אומר, אתה משתמש בדרך שהיא מלכתחילה שגויה, למה אתה אומר עליה שהיא שגויה?
אני לא יודע איך בדיוק להביא את זה במילים, אבל אנחנו אומרים שהדרך שבה אנחנו תופסים את הדברים היא משום שהדברים מופיעים לנו לא כפי שהם באמת.
כן, כשאנחנו מדברים על נבט, כשאני אומרת נבט, כבר שמתי מילה, כבר שמתי מושג על משהו.
כן.
אז ברור שאני עכשיו מדברת על נבט שמופיע בפניי באופן קונבנציונלי. על כזה כן. אני מדברת.
כן.
אלא שאני מתבלבלת, ואני חושבת שיש לו קיום עצמי, מהותי, שיש לו מהות. ואת זה אני מנסה להפריך. שיש לו קיום עצמאי. אבל הישות שעליה אני מדברת, היא דבר קונבנציונלי במציאות הכוזבת. יש עניין אחר, אני לא יודעת אם לזה אתה מרמז, שאנחנו למשל דיברנו על ריקוד של סיבות ותוצאות. ואנחנו מדברים שבאופן אלטרנטיבי דברים לא מתחילים ולא נמשכים ולא מסתיימים וכך הלאה. אפשר להסתבך עם זה אם רוצים. אבל אנחנו רוצים כרגע לצמצם את המטרה קצת, כי אחרת באמת אפשר להתבלבל. אנחנו רוצים פשוט להוכיח לעצמנו שהדברים שמופיעים לנו באופן קונבנציונלי, ואנחנו נוטים לייחס להם קיום עצמי, הקיום העצמי שאנחנו מייחסים להם הוא שקר, הוא שקרי. זה הכל. אז אנחנו הולכים ומשתמשים בלוגיקה שלנו ובחוויה שלנו, וזה נכון שאנחנו מלכתחילה מותנים לשגות, אין מה לעשות. אבל בינתיים, אם זה עוזר לנו להשתחרר מהשגיאה שמייחסת קיום עצמי לגקצ'ה ולכן לסבול פחות, אז זה טוב, זה כמו שאמר שנתי דבר, המיינד השגוי ישחרר את עצמו מהשגיאה, ואין לנו מיינד אחר כרגע.
תודה, אם אפשר את השאלה השנייה. אני פשוט מנסה את מזלי על הקרמה שזכינו ללימוד על ריקות, ולשאול על הריקות של הקרמה.
הריקות של הקרמה, כן. אז זאת שאלה ידועה. אנחנו נגיד שגם הקרמה ריקה. אין שום דבר שהוא לא ריק. אבל כשאנחנו אומרים שהיא ריקה, אז נגיד שאנחנו מדברים על החפץ הזה או על החפץ הזה, אז אנחנו נגיד בעל חיים יראה את זה אחרת ממה שאני רואה את זה. קרמה תמיד עובדת ככה. היא תמיד עובדת אותו דבר, לפי החוקיות של קרמה. החוקים של הקרמה, למרות שהם גם ריקים, הם ריקים, והם תמיד עובדים אותו דבר. זה איך שאנחנו מיישבים את הקושי פה. בשביל שאני אוכל לדבר על חוקים של קרמה, צריך אותי שאני אדבר עליהם, צריך אותי שאני אתפוס אותם. מבחינה זאת הם ריקים, הם לא עומדים פה איפשהו חוקים של קרמה, אין כזה דבר. אין חוקים של קרמה שקיימים שם בלי סובייקט שיתפוס אותם או ידבר עליהם או שיחווה אותם או משהו כזה. אין להם קיום עצמאי לחוקים של הקרמה. אבל הם תמיד יעבדו באותו אופן. למרות שהם תלויים באנשים שכל אחד חווה את הקרמה שלו. כן. תודה רבה.
בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד ומעטבה ולבי ירחמה ותאגישנה כגן שבנפעה ולבירכנה ותאגישנה כגן שבנפעה אום יתנו לך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה.
אידם גורת נמנדלה כמותיה.
תעשייתי זוהר מוחה, ישלימו נא כל חי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא עסקו בגופים נסבים, אשר משני אלו הם נובים. ובכך לא עסקו בגופים נסבים, אשר משני אלו הם נובים. תודה רבה. כדות הסמסרה, כרוח עזה מגרש אבים של כאב, כנחשוב אדיר של אהבה וחוכמה, כהר איתן של תמיכה והשראה. תתת אלינו להושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה בכסא ובחוכמה. בת בת אלינו להושיענו מגלגל האל, מורה מזהירה בכסא ובחוכמה. הבינה אותנו בזיף פנייך, הדריכי אותנו ברוב תבונתך. כגל אדיר של חוך ושל חסן אורה אהובה, ישר עיניים אנו לנצח נצחים, תביא אותנו במהרה וחמנו לאושרו המושלם של עבודה. תודה לכם, תודה להשתתפות, לא שיעור קל, הוא אנליטי יותר, אבל חשוב מאוד, חשוב מאוד. תודה רבה.